כמו שאנחנו עושים את החקירה הזאת, מזכירה את האחד על אחד בקבוצה, אז כבר חוויתם את זה, חלק מריטריטים קודמים, ובריטריט הזה, וההקשבה שלכם עושה את כל הדבר הזה. בעצם זה co-creation. כן, מכירתי.
שאלה טובה, איפה להתחיל? כי זה כמו איזה שד כזה שיוצא מהבקבוק. מנסה למצוא לזה איזושהי כותרת, אני לא בטוחה שאני מצליחה, כי זה יכול גם להתפזר לכל מיני תת כותרות.
אולי במקום כותרת, מה חי בך עכשיו ביחס לזה?
מבחינת תחושה בגוף זה סערה כזאת, ממש בבליות כזאת של תחושות. אני חושבת שאני יכולה להגיד שזה שאלה מהותית כזאת בין פסיביות לאקטיביות, ואיך למצוא את האקוונימיטי בתוך כל זה.
זה כמו החקירה שעשינו אתמול, דוד? שייך באותו אזור?
לא יודעת, שייך אני חושבת לדואליות גם שדיברת הבוקר. אני אתן לך רקע כזה, כותרות, תת כותרות, פלסטינים, ישראלים, איכות סביבה, הצד השני, עכשיו כל העולם שנגלה בפנינו של קורונה, שקורונה, כל הדבר הזה. אני מוצאת את עצמי בשנים האחרונות מאוד אקטיבית בעולמות האלה, אם זה אסדות הגז, אם זה בלפור שחרשתי את הבלפור הזה. ומאז הבחירות אני יכולה להגיד שנהיה איזושהי נסיגה בתוכי מבחינת, אני כבר לא יודעת אם ההפגנות האלה עוזרות או לא, כן, כאילו התחלפה הממשלה, אבל לא, בעצם זה אותו same same of the not different. שמישהו, אני רואה נגיד מישהו נוסע עם מסכה בתוך האוטו לבד, או הולך על הכביש לבד עם מסכה, ובא לי,
זה לא רגש. מה את מרגישה?
המון עצב, המון המון עצב על מה שקורה, והמון בלבול, כאילו איפה לשים את עצמי, איפה ביחס לכל הדבר הזה, כאילו מצד אחד כאילו אז להיות אקטיבית, או ללכת ושוב לצאת להפגנות, לצאת לרחובות, כי הרוב הם אלה שיכולים לעשות את השינוי, או לשבת על הקרית and enjoy the ride כזה, והדברים יסתדרו מעצמם. בלבול.
אז המיינד מתבלבל שם. זה או זה. נכון? שוב, אנחנו בעולם הדואליות, החביב, או הפחות חביב.
כן. זה גם נוגע בחיים אישיים, כאילו, יש לבת שלי בן זוג ערבי, פלסטיני, עכשיו הבן הכי צעיר שלי התגייס לצבא.
שער את זה ביותר דרמה.
כן, מאוד, כל הזמן באמת הדואליות הזאת, בין העולמות האלה, ואיך אני תומכת בכולם, איך אני, איפה אני?
איפה את?
מנסה לעשות את הכי טוב שאפשר.
ומה מנחה אותך לטוב הזה, להכי טוב הזה שאפשר?
לתרגל, למצוא את הסנטר, למצוא את הפוקוס שלי, להקשיב לתחושות של הגוף. זה מה שאני מרגישה שהכי עוזר לי. אבל כשאני מתחילה לחשוב במיינד את הדברים, שם מתחיל כל הקולות הקטנים, כל ה...
כן, הקטנים והגדולים.
כן. כן, אז... זה כזה תוקף מכל הכיוונים, אתה יודע מאיפה זה מגיע.
אז יש את התנועה הזאת, נורא יפה, חבל שמי שמקשיב להקלטה לא רואה אותך, מג'נגלת משהו באוויר. ויש את התרגול, שאת יודעת לעשות אותו, לחזור לגוף, לחזור לתחושות, לראות מה, מה שלומי, כי מאוד דייקת, אמרתי זה מאוד פשוט, יש בי עצב.
מלא עצב. עצב על האנושות בכלל, על מה שקורה לנו כחברה אנושית בעולם הזה. המון עצב. ואז השאלה, כאילו אני אומרת, אבל אני מתרגלת, אז למה העצב לא הופך להיות ההשתוות הנפש הזאת שאני מייחלת לה?
כי את חושבת שעצב אמור להפוך להיות השתוות נפש?
לא, הייתי רוצה יותר להיות במקום של השתוות הנפש, ופחות להרגיש לפעמים את התהום הזאת של העצב.
למה?
כי זה כואב?
כי זה כואב.
בלתי נסבל לפעמים?
אז כמו שדיברנו כל הימים האלה, הנה אנחנו מגיעות לככה. פמה צ'ודרון מדברת, בעצם המורה שלה, שוביאן טרונקפה מדבר על לב העצב של הלוחם, לוחם הרוחני.
שם בלחם.
כן.
קוראת את זה בדיוק.
כן. בספר הזה, נכון. ככל שאנחנו יותר בדרך הזאת, משהו בעצב יכול לגדול בנו. וכמו שדיברנו אתמול על הבדידות, יכול להיות שהדבר הראשון שאני רוצה לעשות מול זה, זה או לברוח או להילחם או לשנות את זה, ושאר לצוף אל תוך מיסיה בודה, ובאקווינימיטי, הכל טוב, הוא פסל, אגב, אם לא שמתם לב, זה פסל, זה לא אמיתי. הבודה, לפחות לפי הדרשות, לפי הסוטות, היה אדם מאוד סוער גם, הוא חווה, ככה היה שם, היו חיים לא קלים, גם אחרי שהוא התעורר, הרבה יותר קלים לפני שהוא התעורר. אבל נניח לזה, אנחנו מתחילות לראות את התנועה הזאת בפנים, של, טוב, אני כבר יודעת איך לתרגל ואיך לנהוג במכונית הקטנה הזאת של ה-body mind organism הזה שאני, אני רגע אחזור לתחושות, אני אסתכל עליהם בשוויון נפש, אני אנסה לא להרגיש בקיצור. אני אנסה לא להרגיש, בוא נקרא לדבר הזה בשמו. נכון? אני אנסה, זה כואב מדי. והדרך המדליקה, הרדיקלית, אל החופש, עוברת דרך הסיפור הזה של כאב. מכירים את המשפט הזה? The only way out is in, it's true. וגם קודם כל לראות שמה שמניע אותנו זה הרצון שלא יכאב. זה התגובה הטבעית מול כאב. זה תגובה טבעית, רק לא מיטיבה הרבה פעמים. לפעמים, לפעמים היא מיטיבה, לא תמיד. אבל הרבה פעמים היא... במיוחד אם אנחנו נאחזים שם או מתהדקים שם, זה קולה את הכאב בפנים. והצער, העצב, יכולים, יש להם את הפוטנציאל, יש שם אנרגיה מאוד מאוד עמוקה וחזקה. הם יכולים לשנות עולמות. אז אני נזכרת בסיפור של תיך נתן, נזיר הזן, הבודיסטי, הווייטנאמי ששמע, הייתה לו מולד 95 למוזמן. עדיין איתנו, עדיין איתנו, לא בדיוק בין העולמות, אבל עדיין כאן. והוא שמע על, על סיפור מחריד שקרה. בשנות ה-80, אני חושבת, זה השלטון של החמר רוז' בקמבודיה. והמון פליטים, המון פליטות. נמצא שם המון אנשים ניסו לברוח, להימלט. להגיע דרך הים, לתאילנד. יש, מסתבר שיש דבר כזה, יש מקצוע כזה שנקרא שודדי ים. כן, יש עד היום. היום הם שודדים יותר יכטות וכאלה. כן. אני מכירה מישהי גרמניה שעובדת במסע ומתן מולם. זה קיים. אבל במקרה הזה, זה היה מקרה די נוראי של שעודד ים שעלה לספינת סירת פליטים קטנה ואנס ילדה בת 12 והיא התאבדה, היא ירדה את עצמה, קפצה לים, קפצה למים. וכשתיך נתן שמע על זה, הצער והעצב כל כך טלטלו אותו, הוא כתב על זה שיר. הוא כתב על זה שיר שהוא היום די ידוע, הוא קרא לשיר Please call me by my true names, אנא קראו לי בשמותיי הנכונים. אני לא אקרא אותו עכשיו, זה שיר ארוך, אבל הוא אומר, אני הילדה בת ה-12 שזרקה את עצמה לים אחרי שנאנסה על ידי פיראט, ואני הפירה. ליבי עדיין לא מסוגל לראות ולאהוב. אנא קראו לי בשמותיי האמיתיים, בשמותיי הנכונים, כדי ש... דלת של ליבי תישאר פתוחה, דלת החמלה. ובעצם כשדיברנו על אהבה, אתמול דיברנו על הרצון להיטיב, הרצון לעשות טוב למישהו אחר, לנו, כן, זה אחד הביטויים הכי ברורים של אהבה. חמלה זה כשאהבה פוגשת צער, כאב, מצוקה. של מישהו אחר, או של העולם, או של עצמנו, ואז החמלה עצמית. ויש לנו בעצם כמה אפשרויות כבני אדם, נוכח כאב וסבל, בחוץ ובפנים. אנחנו יכולים לעשות את התנועה האוטומטית, הטבעית של להיסגר. כואב, אנחנו נסגרים, כמו לא יודעת מה, מבה, שימו עליה מלח או חומץ, היא... תקטין את שטח הפנים שהיא תנסה להימנע, כל דבר חי בטבע פועל ככה, נכון? אז התגובה הראשונה היא ברורה, אבל מה קורה אחר כך? מה קורה רגע אחר כך? כשאנחנו, מי שעבדה פעם כאב כרוני, היה לי הזכות והכבוד לעבוד שנים עם כאב שלי כרוני, ואחר כך של אחרים, no more. אז אנחנו יודעות שככל שאנחנו יותר נמנעות, מתכווצות, הכאב ממשיך. ויותר מזה, כמו שעבודה אמר, אנחנו לוכדות אותו בפנים. האופציה האחרת, שוב אני נדרשת למילה הרדיקלית, זה to face it, כמו שדיברתי אתמול על הבדידות. אז אותו דבר עם הצער, עם הכאב, עם הלב הזה של הלב העצב, של הלוחמת הרוחנית. להסכים to crack open, בלי לדעת מה לעשות שם, בלי שזה כל האנרגיה תעוף למעלה לקומה העליונה של מה לעשות עכשיו, מה לעשות, מה לעשות, ללכת לבלפור, לא ללכת, אחרי בלפור, אולי עוד לפני בלפור, מה לעשות? כשאת רואה מישהו הולך עם מסכה על הפנים והוא לבד, אז יש לך הרבה הרבה מחשבות שרצות בראש על הדבר הזה, ואני מזמינה אותך להיות בתוך החמלה, בתוך החמלה, לתת לעצב ולצער ולכאב על האדם הזה, עם הסיפורים שחיים בך מהמפגש, ממה שאת רואה ואיך שזה מתרגם בפנים. אתם שמים לב, אנחנו לא בעד או נגד, אנחנו עובדים עם החומרים האלה. לתת לזה לבשל אותך ככה שהלב נפתח לעולם. זה חלק מהפחד הכי גדול שלנו. ככה, to crack open, זה מוזר. אנחנו שומרים, 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 שומרים כדי לא, ועצם השמירה הזאת היא כל כך מכאיבה, היא כל כך מבודדת אותנו. והסיפור מספר לנו, המחשבה אומרת לנו, אם אני ככה יהיה פתוחה לעולם, לא תהיה לי הגנה, נכון? דיברנו על זה לפני יומיים. נהיה חשוף מדי, לא יהיה לי שריון מה יגן עליי. הקטע הוא שכשאנחנו ככה פתוחות לעולם, אנחנו לא צריכות הגנה, אין ממה להגן, אין שום נזק, לא יכול לקרות. אנחנו בעצם עולים למקום, או מתפרסים למקום שהוא כל כך מרתק, שהוא מעבר לחיים ולמוות.
אני חושבת שלרוב זה מה שאני עושה, ומצד שני יש את הקול הזה, את החלק הזה שאומר, כאילו, וזה כל כך פשוט. כאילו,
מה פשוט?
הסיפור הזה, כאילו, הוא כל כך פשוט.
איך
לא רואים את ה...
יופי. אז אנחנו רגע עולות לרמת המיינד, והתחלתי, רציתי להגיד קודם על ניסרגדת המהר"ל, שהיה לו one liner כזה נהדר. הוא אמר, המיינד יוצר את התהום, והלב מגשר מעליה. אז בכל פעם שהאנרגיה עפה לנו לסיפור, אבל איך הם לא רואים, אז להתחיל לחקור את עצמנו שם. מה זה, איך הם לא רואים? באיזה טון אני שואלת את השאלה הזאת?
מבחינתי של חמלה, של... זה מה שאני מרגישה.
יופי.
כאילו, את יודעת, אולי... זה קול כזה שאומר, אבל זה פשוט, כאילו, זה כמו באמת להגיד, הגן עדן הוא עלי אדמות, הוא לא במקום אחר.
יופי. ומה עוד יש שם? איך הם לא רואים? דמת?
לא, אין דמת.
אין דמת. אז איך הם לא רואים? זאת פליאה? זאת שאלת פליאה?
זה עצב הזה. זה העצב הזה.
האם זאת שאלת איך, או שאלת למה, או שאלת, או אין שאלה בכלל?
אולי אין שאלה, אולי זה פשוט ככה זה.
פשוט ככה זה. כי יש אין ספור סיבות נעים ונסיבות שגורמים למישהו אחד לחשוב את זה, ולמישהו אחר לחשוב את זה, אין ספור. ובדיוק כמו שתיך נתן כתב את השיר הזה, אם הוא היה נולד המשפחה של אותו פיראט, ואם הוא היה גדל באופן ש... מנג'ו נוחרת, באופן שהבן אדם הזה גדל, אז אולי, אולי, זה מה שהוא היה עושה. זה לא אומר שאנחנו נפתור את האדם הזה מעונש, אבל זה אומר שאנחנו לא נסנה אותו, או לא נסלוד ממנו. אתם מבינים את ההבדל? משתחררת לנו הרבה אנרגיה, לפעולה מיטיבה בעולם, שאנחנו מונעים על ידי חמלה. חמלה, אפשר לדבר עליה, זה בא באנגלית, זה בא מהלטינית, נכון? Compassion, זה בא מקומפסיון, שזה להיות עם יסורים. היכולת שלנו להיות עם כאב שלנו או של מישהו אחר, ולהסתכל שם בגובה עיניים, לא מלמעלה למטה, כמו שנסתכל אולי ברחמים על איזה קבצן, שרק נרצה לתת לו את הרבע שקל ולך, ורק יש שם משהו שמלחיץ אותנו, מפחיד אותנו, או מה שזה לא. אלא המוכנות to share something, כן? להיות באיזשהו shared reality, שעכשיו האדם הזה שהולך עם השיחה, בתרגום שלי הוא לא רואה משהו. בתרגום שלי הוא לא מבין משהו. אבל זה התרגום שלי. אז אני מסכימה לראות שזה קודם כל הסיפור שלי, זה התרגום שלי, אני לא יודעת מה הולך אצלו בראש או אצלה בראש. ואם הייתי במקומה או במקומו, אולי גם הייתי הולך עם שיחה. אבל כן לתת לעצמנו להרגיש את ה-compassion, את החמלה הזאת, ולתת לה לפעול באופן ספונטני, בלי לתכנן. בלי לתכנן. ואז אנחנו... כמו מורידים מעצמנו הרבה מאוד שכבות של צריך ומה לעשות, ואנחנו צריכים לג'נגל, כמו שעשית קודם, את התנועה היפה הזאת של אני זאת שצריכה לג'נגל את כל הכדורי זכוכית, והוא מתרסק והוא מתרסק והוא נופל, ואנחנו עומדות כזה באימה מול הדבר הזה. היי, זה לא על הכתפיים שלנו, זה החיים עושים את זה. יופי. וזה לא פותר אותנו, כן? זה מוריד מאיתנו הרבה מעמסה כדי לעשות את עוד נתיב בדרך שנקרא פעולה נכונה. Right action. זה עוד נתיב בדרך. מה זאת הפעולה הנכונה? פעולה שמיטיבה איתנו ועם אחרים, הפעולה שהיא בתואם, בהרמוניה. הפעולה שמרבה טוב בעולם ולא מרבה סבל. אז כל אחת עם התרגום שלה, אבל פה נייר הלקמוס הוא די פשוט, להימנע מפגיעה, להימנע מהרג, להימנע מלקחת משהו שלא ניתן לנו, להימנע מלדבר שקר. יש כמה דברים מאוד פשוטים, כן, שהולכים along these lines, בכל מיני תרבויות ומסורות. אז זה מאתגר אותנו למורכבות הזאת של החיים שלנו.
אני חושבת שבחצי שנה האחרונה לפחות, כאילו שיניתי איזה משהו בתגובתיות שלי. אני לא מספרת לאנשים אינפורמציה אם הם לא מבקשים אותה ממני.
Very good. כבר הרבה טוב בעולם.
כן. הרגשתי שזו תנועה נכונה, שזה, למשל, לא מזמן איזה חבר בא שלגמרי בתוך כל הסיפור וביקש ממני אינפורמציה. אז ככה מאוד בעדינות, דברים קטנים, ופתאום ככה נפתח עולם. אמרתי, וואו, יפה. כאילו זה גם נתן לי איזושהי הרגשה טובה, שאני לא מנסה חלילה לכפות משהו מהדעה שלי על אף אחד אחר, או...
כן, יופי. זה נקרא בטיצ'ינג, זה נקרא אופאיה, בסנסקריט, אופאלי, זה אמצעי מיומן, אמצעי מיומני. הבודה לא בא ושפך את כל הטיצ'ינג שלו, ככה עשתה. וכל פעם מציעים את זה למידה של המסוגלות של הבן אדם השני. להבין ולקלוט. ולפעמים הוא שתק. התשובה הנכונה הייתה לשתוק. לא להגיד כלום.
שאני מרגישה גם פיזית גם, ממש את התחושה הזאת שלי.
כן. ולפעמים הוא קם ועשה מעשה. הוא קם והלך אל שני המלאכים שרבו, ופישר ביניהם ככה, דיבר עם זה ודיבר עם זה. הוא היה מאוד מעורב פוליטית וחברתית. הוא קם ועשה הרבה מעשים. הוא הכניס נשים לתוך הסנגה. מי בכלל שמע? גם. והיה לו תהליך שם לעבור. מאוד מעניין. בהתחלה אמר לא. בהתחלה אמר לא, לא, אי אפשר, זה יותר מדי, ייצור יותר מדי בלגן, וכל החברה בנויה בצורה כזאת ש... ואז המשרת הנאמן שלו, אננדה, עשה לו טריק, כי זה סיפור ארוך, כן, אמא שלו, וזאת שהייתה אשתו, ועוד המון המון קורטיזנות מהארמון, כל היפיפיות של הארמון, אחרי שהמלך מת, השתחררו, יצאו לחופשי. והם, כל מה שהם רצו לעשות זה להצטרף, לתרגל וללמוד. עם סידארטה גוטמה שהיה נסיך ועכשיו הוא היה בודה. והם הלכו ימים ולילות, גילחו לעצמן את השיער והלכו יחיפות, כל השפיפיות הארמון, תסתכלו על התמונה הזאת, לבשו משהו מאוד פשוט והלכו כדי להצטרף, להיות נזירות. והבודה אמר, no way! זה עוד חסר לי, גם ככה. הטיצ'ינג הזה כל כך רדיקלי. והוא לא הסכים. ואננדה בא אליו, המשרת הנאמן שלו, גם לבודה היו נקודות ליבות. ואמר לו, תגיד, הלימוד שאתה מלמד זה שכל היצורים החיים יכולים להשתחרר, נכון או לא נכון? אמר לו, נכון, בטח נכון, אננדה, זה מה שאני מלמד. אמר לו, כל היצורים החיים, גם נשים, בטח שגם נשים, בטח שגם נשים. ונשים האלה רוצות להצטרף לסנגה. זה מה שהיה. וככה הם נכנסו. אז אני אומרת את זה גם, כי זה סיפור מדליק, וגם לראות את המורכבות, וגם מתי עושים מה. אנחנו חוזרות ליכולת הזאת להחזיק את הדברים, lightly, לדעת שאנחנו חלק מהדבר ולפעמים התנועה הנכונה תהיה לקום ולעשות מעשה. ולפעמים התנועה הנכונה תהיה שב ואל תעשה. ולפעמים התנועה הנכונה תהיה עכשיו תגידי דעתך מול עוול, מול אי צדק, מול it's not okay. כן. עכשיו? לא. וזאת המשמעות של חמלה בפעולה. לפעמים זה יהיה אקט מאוד נוכח בעולם, מאוד חד, ולפעמים זה יהיה לא להגיד כלום. לא להגיד כלום. אבל זה יהיה מודע. זה יהיה מודע לנו.
כן. תשובות רבות לשאלה.
תודה. תודה על הלב שלך.
תודה.
אז בואו נשב עם זה רגע. בתוכנו מתי חמלה הופכת פעולה ניכרת בעולם, מתי פעולה פנימית. ומה קורה כשהעצב והצער מותמרים לחמלה עמוקה?
טוב, האמת שזה מרגיש כאילו בסוף בסוף החוויה של כל אחד עם סיפור אחר. אז היו פה סיפורים פשוטים. גם לי יש את המכאובים שלי. אני התחלתי לתרגל קצת לפני תחילת הקורונה. הרבה מאוד שנים סבלתי מהפרעות אכילה, ולא ידעתי, הייתי די חסרת אונים. ובהמשך, שגיליתי את התרגול דרך המטפלת שלי, אז התחלתי ככה לצלול ולמצוא הרבה תשובות ונחת קצת. אבל זה גרם לי להמון המון סבל ודכדוך ודיכאון וכל כך הרבה דברים שלא הבנתי מה זה בכלל, והזרקור היה רק על זה. ובאיזשהו שלב התחלתי לפרק את זה ולהבין שזה ביטוי של משהו. וזהו, בתקופה האחרונה, כשאני ממשיכה לקרוא ולהעמיק ולתרגל ולהקשיב, אמרתי לך, הגעתי למין איזה מקום כזה שבו אני עובדת עם המחשבה, והיא, אוקיי, נחתי אותה, ואני מוצאת עצמי באיזה, לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל איזה אי שקט, שאוקיי, מה עכשיו? אני הולכת עושה בולמוס? או שאני מרגישה חוסר אונים?
הולכת עושה?
בולמוס.
של אכילה.
כן, כן, זה זה התבנית אצלי, ואחרי זה יש המשך, אבל כרגע נניח זה. וזהו, ונתקעתי עם עם התחושה. זאת אומרת, אני כבר שמה לב שזה עומד לקרות, ואז אני יכולה ביום טוב להיות עם זה, עם התחושה. אבל פה, לפעמים זה נשאר לי. החוסר אונים הנוראי, ואז אני עלולה ללכת לעשות את זה אחרי שעה אפילו, פעם זה היה דקות כאילו, ולפעמים יש ימים שאני עוברת את זה, זה כמו איזה צונאמי שהולך לבוא עליי. אבל זהו, זה כאילו, זה לא נפתר שנים.
וואו, קודם כל, איזה יופי, איזה יופי של התקדמות לקראת ריפוי. תראי, כל מה שאת מספרת. כשאנחנו מסתכלים על מדדים של שינוי, אז אנחנו נרצה לראות, נגיד שלושה מדדים, נרצה לראות האם המשך של הדבר הזה משתנה, האם התדירות שלו משתנה, האם העוצמה שלו משתנה, ולפי מה שאת מספרת.
נכון.
קודם כל לראות את זה. זוכרת אתמול פמה צ'ודרון שהקראתי, היא אמרה, יכולתם להישאר 1.6 שניות עם הדבר, וקודם אפילו לא שנייה. וואו, זה כבר. עכשיו, במיינד שלנו שרגיל קילומטראז' מהיר, זה נראה כאילו כלום, אבל זה לא כלום. אני מזכירה שוב ושוב, זה עובד אקספוננציאלית, בחזקת, לא יודעת, זה מספיק רגע אחד כזה של שינוי, הוא כבר זורע זרעים, הרבה בנייני גינות וזרעים, הוא כבר זורע זרעים לרגע הבא. רגע של מיינדפולנס, כן, זה מה שככה בודה דיבר על זה מאוד יפה, רגע של תשומת לב, עם כל מה שיש בו, אם את שמה לב לצונמי, אז את שמה לב לצונמי, התוכן לא משנה, משנה שאת שמה לב, זורע את הזרע לרגע הבא, ועושה את זה טיפ טיפה יותר קל, אבל זה כזה טיפ טיפה, שאנחנו בדרך כלל לא נבחין בזה רק בדיעבד אחרי כמה זמן, זה כמו לנסוע 100 קמ"ש ולרדת ל-98 קמ"ש, כאילו אנחנו לא נרגיש את זה, זה מתחת לרדאר מהירות שלנו, נכון? אבל עוד שבוע זה יורד עוד חצי כמש, ועוד שבוע זה יורד עוד חצי, ואז פתאום אנחנו מסתכלת ורואות, וואו, אני יכולתי להחזיק עם זה מעמד שעה שלמה, זה המון, זה ממש חגיגה, באמת, משהו לחגוג אותו, ואני רוצה גם קודם כל להתחיל מזה, ותודה ששיתפת, אני שמחה שזה מתאפשר לנו, זה חשוב חשוב, תודה על ההקשבה שלכם. אז קודם כל להבין, וואו, אני כל הזמן נמצאת בתוך תהליך של שינוי לטובה. זה יופי, זה יופי שהתחלת לתרגל, אתם רואים, הקורונוש עשתה דברים מאוד יפה. בחיים, אנשים שבחיים לא היו רוצים בכלל לתרגל, אני לא מדוברת אלייך, אבל אני מכירה. פתאום משהו דחף אותנו לפינה, לקיר, חלק מאיתנו היו בבליס בלתי נגמר, סוף סוף כל העולם עוצר, וזה, וחלק, oh my god, ומתחילים לתרגל. אז אין לדעת. אז זה קודם כל, אנחנו מכינות את הקרקע. לדעת שהמקום הוא מקום טוב, מקום שאת נמצאת בו, והוא כל הזמן הולך לכיוון הטוב. ואז אפשר להתחיל להסתכל על זה יותר לעומק. ומה ש... יש לו שם, וגם יש לזה הגדרה, את אומרת, אני עושה בולמוס.
בינג', אולי בשפה יותר... בינג', גם.
בינג', מי שלימדה אותי לא מזמן מזה, קרן לימדה אותי זה. על סדרות, אבל לא על סדרות, לא הצלחתי עדיין.
יש גם על אוכל.
להתחבר לדבר הזה. למי זמן לראות סדרות עם כל כך הרבה? גן שעשועים כזה. אז... בינג' על אוכל, זאת אומרת מה זה, זה הדודה הזאת, זה הקרייבינג הזה למשהו ו...
לא בדיוק.
מה קורה?
כאילו, האקט הזה הוא אקט מכאיב, זאת אומרת, אתה יכול להיות בכלל לא רעב.
אני יכולה
להיות בכלל לא רעבה.
כן.
אבל אני אגש ואוכל בצורה מאוד, עד שאני אתפוצץ ומאוד מלאה ו... יש מקרים שבהם גם עושים תהליך של התארות, באיזושהי צורה.
אוקיי.
Okay. יש כל מיני דרכים.
בסדר גמור. אז בואי נראה אם נשאר עם הצעד הראשון, כי כבר רצנו ממש מהר קדימה. קודם כל, את אומרת, אני עושה בולמוס, או אני עושה בינג', ובואי קודם כל ניישר קו, את לא עושה שום דבר. זה לא את עושה. יש פה צונאמי שקורה, בגלל סיבות, תנאים ונסיבות. אנחנו מנתקים את הסלף מהסיפור הזה. יש פה תנועה מאוד חזקה שקורה, בכיוון הזה. זה לא קורה אצל מישהו אחר, אבל אנחנו בעדינות עם השפה של הסלף נוט סלף הבודהיסטי. בואו נדבר על זה כעל התרחשות. הדברים קורים. הדבר קורה באופן הזה. בואו ננסה להבין אותו. אז רגע לפני יש תחושה, נכון? לבלוע, להכניס פנימה. יש תחושה או תחושות. מה חקרת? מה גילית?
שהרבה פעמים עם התרגול התחלתי לשים לב מה קורה לי. מה מביא אותי לזה? איזה דברים? וידעתי שפה זה לא יהיה לי, ב-100%, ידעתי. אין לי שום צורך בזה. מתי כן? אז לפעמים תחושה של סטרס. למשל, יש לי לימודים, בסדר, יש לי מבחן מאוד גדול, ואני בלחץ שאני צריכה ללמוד. וקורים לי דברים בחיים ואני לא מספיקה, והמחשבה הזאת של, היי, לא למדת מספיק היום, אתמול, שלשום, את בריטריט, מה את עושה פה בכלל? הקול הפנימי הזה, כאילו מציק לי, עושה לי...
זה טריגר?
זה טריגר.
עושה את הטריגר, ואז כדי להשתיק אותו, או...
אולי.
אולי.
זה פשוט קורה, כן? זה לא ש... כאילו...
זה פשוט קורה, וגם יש לזה סיבה ממש טובה, או סיבות בדרך. הרבה סיבות שזה קורה, אבל בואי נהיה רגע עוד כמה צעדים אחורה, בסדר? אז עולה מה שאת קוראת לו סטרס. ואם אנחנו, יש מלן טלפון סוגים של סטרס. בואי נסתכל על הסטרס הספציפי הזה שאומר, מה אומר לך בעצם? מה הסאבטקסט שלו?
את לא עושה מה שצריך, את לא מספיק.
את לא עושה מה שצריך, את לא עושה מה שצריך. אוקיי, ומה קורה, בואי נעוף רגע על כנפי הדמיון. מה קורה כשאת לא עושה את מה שצריך? מה עלול לקרות?
מתרחש פה משהו?
מה הסנקציות?
מה הסנקציות?
מה האסון?
מה האסון? שאני לא אתקבל ללימודים שאני רוצה?
ומה האסון שם? מה יקרה?
וואו. קריסה של הדימוי של מי שאני.
קריסה של הדימוי של מי שאני. יופי. בואי נהיה עם זה רגע. קריסה של הדימוי של מי שאני. בואי נהיה ברגע שאחרי.
מכאיב מאוד.
מכאיב מאוד.
להיעלם.
להיעלם. להיעלם. להיעלם. ומה קורה? אם תעלמי. מה יקרה?
אני לא ארגיש.
אני לא תרגישי.
אני לא אחווה את כל ה... את כל מה ש... כמו בסצנה של משחקי הכס, שכולם כזה מצעד בושה כזה.
לא ראיתי, אבל אני יכולה לדמיין.
סצנה נוראית.
מצעד בושה כזה. לא רק שאת תעלמי ואת לא תרגישי, את תרגישי בעצם בושה. אז איך זה מסתדר? גם תרגישי בושה וגם לא תרגישי כלום. גם תעלמי. גם וגם?
פשוט שאתה מדמיין, כן, שזה מה שעלול לקרות.
לגמרי. אבל בואי נשאר פה עוד רגע. עוד רגע. כי אמרת קודם, אני לא ארגיש את כל הדבר הזה. נכון? אני מחזירה אותך לכאן. אני לא ארגיש את כל הדבר הזה, אני לא ארגיש. אני שמה רגע את הבושה בצד. בוא נהיה רגע עם ה... אני לא ארגיש את כל זה. ואז מה? מה הרגש שם? מה הפחד? מה החשש? אם את לא תרגישי את כל זה, אז מה...
אז לא יכאב לי.
אז גם לא יכאב, זה גם נכון. אבל בעצם את אומרת, אני לא ארגיש את כל זה בתור משהו לא רצוי. נכון? אני הבנתי אותך נכון.
כן.
אני רוצה להרגיש את כל זה. אני חוששת לא להרגיש את כל זה.
אני לא רוצה להרגיש, נניח ביום שאחרי, אני לא רוצה להרגיש את מה שיהיה לאנשים לחשוב עליי.
אוקיי. לאט לאט. זאת אומרת, אנחנו עדיין עם ה... אנחנו הולכות צעד אחרי צעד עם האימה. Worst case scenario. אני לא אלמד המבחן, אני אקשל, הדימוי עצמי שלי יקרוס, נכון? היינו שם. ואז יהיה מין, מה? מה יקרה שהדימוי עצמי יקרוס, אם מחזירה אותך קודם? אז?
מפחיד.
מפחיד. יהיה פחד. וממה הפחד?
מה אנשים יגידו?
יכול להיות. מה אנשים יגידו? אז נגיד אנשים יגידו את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה.
היא נכשלה.
היא נכשלה. מה כל כך נורא בלהיכשל בעצם?
זה לא נורא. אבל המחשבה שמה אחרים חושבים עליי, היא מאוד קשה לי לעשות אותה.
יופי. לא יופי כי זה קשה לך, יופי על הבהירות. על מה אנשים אחרים חושבים עליי, זאת אומרת, מאוד קשה לי לשאת אותה. אני רוצה רגע לעשות זום אאוט a little bit, תראי את האומץ שלך, לשבת פה, לחלוק משהו כל כך אישי, לטובת החקירה, שזה הרבה מעבר למה יחשבו עליי, משהו בכמיהה הזאת לחופש, הרבה יותר חזק. תסתכלי על הרגע הזה. וזה גם מוקלט. אפשר למחוק את זה. אין שום בעיה. אם תרצי ותגידי, אנחנו גם נמחקת. היו דברים כמו
זה. אני חיכיתי לשמוע, את יודעת, שמישהו ישתף על משהו כזה, עוד לא שמעתי, אז אם זה יעזור למישהו אחר,
That's the spirit. תראו איזה יופי. תראו איזה יופי, זאת חמלה ופעולה. אז תראי איך את חוצה את גבולות הפחד, ואולי אחד מהפחדים העמוקים זה מה יחשבו עליי, וזה משהו שכל האנשים קוראים, וכל הסיפור של מה שנקרא דימוי עצמי, כזה או אחר. באופן אחד להסתכל על זה, זה כדי לא לחוות את הפחד הגדול הזה, אז אני, I'll stuff my face, אני כזה אמלא את עצמי, אני אמלא את עצמי במשהו כדי להשיח את דעתי, כדי שיהיה לי נעים, אוכל זה דבר נעים אולי וטעים, נכון? If you're foodie. יש לך חיבה לאוכל, כן. וכמובן שזה נהיה מוגזם, אז זה לא כל הסיפור. אני שמעתי במה שאמרת קודם, את המקום הזה של הפחד לא להרגיש את כל זה. את אמרת את זה, את ככה ברח לך ואת אמרת את זה. ויכול להיות שמשהו בתנועה הזאת של להכניס פנימה את האוכל, זאת בעצם תנועה של אהבה, שרוצה להרגיש את כל זה. רוצה להתחבר, האוכל, מה זה אוכל? זה בא מהעולם, מה זה אוכל? אתם יודעים כבר, אחרי כמה ימים בעלי אדמות, שזה לא באמת גדל בסופר, נכון? זה, יש את הדבר המופלא הזה שנקרא אדמה, שאיכשהו מצליחה להצמיח את הדבר הזה שמזין אותנו, קוראים לזה אוכל. יש פה חיבור כל הזמן לעולם, כל הזמן, כל הזמן. יכול להיות שבעומק השליח הזה, אומר בואי, תתחברי עכשיו, אני רוצה לחבר אותך, אני רוצה לחבר אותך לעולם. זאת הכמיהה העמוקה, להתחבר לעולם. ומשהו בפחד,
כן,
כן. איך יתפסו אותי, איך יראו אותי, איך... זה המקום של הנפרדות, של ההפרדה, של לא להיות שייכת, של הסתכלו עליי בצורה כזאת או אחרת, אני לא מחוברת כאן. ובעצם הכמיהה העמוקה, באדון בולמוס, זה להתחבר. מה את אומרת על
זה? להתחבר אליי.
להתחבר אלייך, להתחבר לעולם, להתחבר לאנשים אחרים, להתחבר לחיים. What's your response?
כן, אני חושבת שבסוף שאני חוקרת את זה יותר ויותר לעומק, אני מגלה ש... שככל שיהיה לי יותר ביטחון עצמי, אז לא יהיה אכפת לי לכאוב את הפחדים האלה.
לגמרי. יופי. זאת אומרת, זה עבודה של הגדלה של המיכל. מצד אחד, הרבה דיברנו על זה, הגדלה של היכולת, של היכולת שלנו להיות מה שיש. מהצד השני, זה הבנה עמוקה של מה זה ביטחון. מה זה ביטחון? הנה, אנחנו יושבות פה על הכדור הזה שמתגלגל כולנו ביחד ולא נופלות, והחיים מחזיקים אותנו ודואגים לנו כל הזמן, וכל הלימוד הזה של ביטחון, ובאמת במה אפשר לבטוח בעולם שמשתנה תדיר. אשאיר את השאלה הזאת, ועשיתי על זה הרבה שיחות ופרק שלם על התמסרות. באחד הספרים זה יופי של חידה, יופי של חידה, ביטחון. הביטחון העצמי זה לא מה שנדמה לנו שזה, אני מספיק אגן על עצמי בתארים, בכובעים, בתפקידים, אז אני בטוחה. זה דווקא המקום שהוא משיל מעצמו את כל הסיפורים האלה, והולך חופשי בעולם, חופשי בעולם לאן שטוב הלב שלה לוקחת אותה. כזה, לאן שהאהבה לוקחת.
מה הוא יודע? הדבר הזה שמתהלך לחופשי.
הוא יודע אהבה? מה הוא עוד צריך לדעת? כזה כיף. כזה כיף. כן, כן. ואת גם יודעת את זה. כי זה גם בך, וגם בכל אחת, באחד, כאן. זה הדבר הזה שמגדל את הילדונת בבטן עכשיו. כן, כן. השומרות. זה הדבר הזה שגורם לנו לעשות דברים מטורפים שהולכים נגדנו, אבל הם רוצים להיות בעדינו, רק הסתבך להם. הסתבך להם, מבלבל להם. אז בואי תראי אם את יכולה לזכור את ההבנה הזאת של להגדיל את המיכל ולבדוק מה זה, מה באמת נותן ביטחון, מה באמת נותן ביטחון. ולראות את החבר הזה, מר בולמוס, הייתה פעם סדרה כזאת, מר זה, מר זה, מר זה, מר בולמוס, כקריאה, קריאה של העומק שלך, לחיבור, לאחדותיות. אז... כזה, כזה מין. make sense?
תודה רבה.
בואו נשב כמה רגעים. נשב עם האומץ הזה להיות מי שאנחנו כמשהו עמוק יותר מבפנים מניע. הרצון להיטיב עם מישהו אחר שאנחנו אפילו לא יודעים מי הוא, מי היא. איזה אקט של לוחמת רוחנית לחצות את חומות הפחד שמסתוות כספק עצמי. ולחזור ולמצוא את הדרך ואת הקשר אל האהבה שמניעה פה את הסיפור. אהבה שמתבטאת כחמלה ופעולה, מה ששמענו קודם. אהבה שמתבטאת בחיבור שלנו לעולם, בכל מיני דרכים, כל מיני שיטות, להתחבר ולקחת חלק. זאת הזמנה לזכור את הטוב הבסיסי. שבן. תמיד, תמיד, תמיד שם.